עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. נכון, אילן ישועה התנהג בזמן אמיתי בנבזות, שירת את הטייקונים ששרתו את משפחת המלוכה, דרס את העיתונאים והאורחים שלו ושיאבד את אתר האינטרנט הפופולרי בישראל למאווייה של בני משפחת נתניהו. אבל רמת המסך המדהימה שהוא עושה סביב כל מה שהראה באותן שנים מרות ונמהרות בוואלה, היא שירות עצום לאמת, לצדק, לצורך להכיר את הטירוף מקרוב, את האובססיה הבלתי ניתנת לשליטה לכוח, כבוד וכסף, את הזניית מקצוע העיתונות, את הריקבון. במקום בו בעלי תשובה עומדים, גם צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, אז מבחינתי ורק מבחינתי, אילן ישועה הוא בעל תשובה חשוב. חוליה נוספת בשרשרת האמת שהולכת ונחשפת לעינינו. תודה אילן.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. המחבל רושדי אבו מוך, שחטף ורצח את החייל משה תמם, השתחרר היום מהכלא. הוא נידון למאסר עולם כי למרות שהחוק מאפשר זאת, התביעה אינה דורשת ובתי המשפט אינם גוזרים עונשי מוות. אז הוא נידון למאסר עולם, ובא נשיא המדינה שמעון פרס, חנון ורחום, וקצב את עונשו ל-35 שנות מאסר, ועכשיו מחבל שרצח חייל יצא לחופשי. ככה נראית מדינה מטומטמת, שראשי מערכת המשפט שלה ונשיאה מאמינים בפיוס וברחמים על ארגוני טרור ערבים ועל הרוצחים בשליחותם. ושבסוף גם הרוצחים הם בני אדם ומגיע להם והם כבר שילמו את החוב לחברה. ואולי שחרור כזה יבנה גשר של שלום בין העמים. משפחתו של תמם דורשת שאזרחותו של הרוצח תישלל. הלוואי שזה לפחות יקרה ושהמדינה גם תעשה לו את המוות כמו שהיא יודעת לעשות גם לאזרחים שלא עשו רע כל חייהם. עד שיקום ויברח מפה.
מה זאת אומרת לעשות את המוות? תן לי דוגמאות.
אוקיי.
אוקיי.
הבית שבו הוא גר עכשיו בבקה אל גרביה. לבדוק אישורי בנייה. סגירת מרפסת.
פרגולה.
הזזת קיר, פרגולה, משהו.
כל החבר'ה של אליית בן ארי שעברו לשם.
נכון. אין סיכוי שהבית יצא נקי, זה בכל זאת. אחר כך, כל רכב שהאדון נוסע בו, אפילו טקסי, לעצור אותו ולבדוק אם הווינקר נדלק ונכבה, זה כבר לא טוב. חופש בהגה, הצמיגים שחוקים, פליטת אשן.
מאיפה הבאת לי חופש בהגה עכשיו? זה טסט.
ויגרר על חשבון המזמין.
לישר לחילוט.
כן,
או לגריטה.
נכון.
טוב, הבנתי.
מס הכנסה, מס שבח, מעם, ביטוח לאומי, בדיקה בעקבות חשדות לעלמות, שיביא את האישורים מ-1972 ואילך. תביעה אזרחית. השלכת, תשמע, הבן אדם יוצא.
עשית רשימה, יש רשימה, באת מוכן לתוכנית.
יש רשימה, נכון. הוא זרק סיגריה, ירק מסטיק בשטח בנוי. נו, גמרנו, זה 3 שנות מאסר לפחות.
טוב. יום דרמטי מאוד, אני חייב לציין, אמיתי, כאילו בלי ציניות. מה עניין אותך יותר משני המוקדים?
ריבלין. שמיעת ההמלצות בבית הנשיא, ויותר משמיעת ההמלצות שבהם לא היו הפתעות, אלא היו התגובות של הנשיא.
השאלות שהוא שאל, כן.
שאלות, הערות, מה כן, מה ידריך אותו, מה לא ידריך אותו.
אני לא מתחלף איתו אגב.
לא, אבל נראה שהוא נהנה.
לקראת סיום. אני כמובן התמקדתי יותר באילן ישועה, ואתה יודע, אני יודע באמת הכל בהקשר הזה. אני בעצמי חוויתי את החוויות האלה של, תשמע, לשמוע אותו מספר איך הם פיתרו את טלי בן עובדיה, שהיא גם חברה שלי. אחת העיתונאיות הוותיקות החדות המוערכות בישראל, פשוט העיפו אותה משם קיבינימט, כי היא כתבה פעם משהו נגד או לא מחמיא מספיק לשר נתניהו. ולשמוע את כל זה, לשמוע כמה ינון מגל אגב התקומם נגד האירוע הזה, וכמה הוא קרא לו תועבה, והם מטורפים, וטרק דלתות, מה קרה בינתיים, תסביר לי, רצינו להעלות אותו, אבל הוא עד תביעה, אסור לו לדבר.
ממש בשעה האחרונה ראיתי איזה מאמר ביקורת בהארץ, על הנאום של ליאת בן ארי, שאומר שהיא החמיצה את העיקר. שהוא... העיקר זה מלחמה, לא, חוץ מנתניהו, העיקר זה מלחמה על חופש העיתונות, כי היא לא נלחמה, היא אמרה, משפט, אחד משפטי הפתיחה שלה אמרו, אני לא הולכת לעסוק פה בשאלה האם לבעל עיתון יש סמכות לקבוע את קו העריכה שלו, ולדעתם זה דבר עקרוני.
מעניין.
אבל שבהארץ יגידו דבר כזה, הלו הם קובעים את קו המערכת כל הזמן, לא כבעלי נכון. העיתון.
לא נכון.
לא?
לא.
לא, זה במקרה לא. הוא שמאלני נורא, סתם לא. התקהלות של שמאלנים בארץ.
ארי, אתה עושה אבל ענק עכשיו לארץ, ענק. בארץ אפשר לכתוב הכל, יש עכשיו פיצ'ר של מישהי שני, whatever, עיתונאית שנכנסת באים אימא של עמוס שוקן, וכל סדרת העריכה הזה בענייני דן לאור, כן ידעתם וכן, עזוב, זה עיתון, יצחק לאור, זה עיתון, ברור שזה עיתון עם קו, אבל...
מותר לך למתוח שם ביקורת.
לא.
אבל יש להם שני עלי תעיניים.
לא נכון, גדעון לוי עכשיו כותב שם בעד נתניהו, ישראל הראל בעל
פור. ממש בעד נתניהו, ממש. הוא מנגח את השמאל באמצעות נתניהו, הוא לא בעד נתניהו, אל תטעה, לא, אתה
עזוב,
לא
מתבלבל. אני בעד שהוא יהיה בעד נתניהו כמה שהוא רוצה, זה טוב לי, כן? עורך ומפיק אסף נבו, אחראי על השידור איציק אהרון. עשיתי, קודם כל, שברנו את האינטרנט. אם יפנו אליך לפיצויים, נכון שמעת בלילה?
שמעתי, כן.
אז אנחנו בטח ידרשו פיצויים, כי בשאלת הסקר שלנו מאתמול, שהייתה כדלקמן, נו, איפה היא? היו שם איזה 7,000, כן, 7,363 מצביעות ומצביעים. כדי לפתור את הפלונטר הפוליטי, מוצא שנתניהו יבחר לנשיא המדינה, תקום ממשלה בלעדה ומשפטו ידחה ויבוטל. בעד חייבים להתקדם 14% בלבד, נגד נשיא מואשם בשוחד 54%, והאופציה השלישית שיבחר לנשיאות, אבל בארצות הברית, 32%. זאת אומרת, זה 86% נגד ו-14% בעד. על 7,300 מצביעים, כן, זה כבר לא סקר, לא משאל פשוט. ועכשיו שאלתי, וזה עושה חיל גם כן, כי זה כבר עם 1,000+, על מי צריך הנשיא להטיל את הרכבת הממשלה? 1, רק ביבי. 2, לפיד כי מגיע לו. 3, בנט כי רק הוא יכול. 4, אילן ישועה. שיהיה מעניין.
כן, זה בהחלט.
יש לי חדשות בשבילך, אילן ישועה כרגע לא במקום האחרון.
אוקיי.
וגם לא במקום הלפני האחרון.
אוקיי. אני יודע.
הבנת?
אני במקום האחרון.
טוב, על מה לא נדבר היום?
ככה. נו, אז יש ישראלי מעורב בקשר להפלת המלך עבדאללה בירדן, ואם הוא ישראלי הוא בטח מהמוסד, לא?
המדינה תפצה ב2 מיליון שקל נער ערבי משועפת שנפגע מכדור ספוג בעת פיזור הפגנה. למה לא פיצו את אריה בהמונה?
אלון דודי שלא רוצה ממשלת רק לא ביבי פורש לפני שהושבע מטעם ימינה. יפה, הוא לא רוצה להיות עריק ולא רוצה להצביע נגד עשייה.
יפה מאוד, תלמיד ישיבה בן 15 מירושלים טבע היום בנחל פרט ומת. מלא לימודי ליבה, מים לימודי שחייה.
צפוי כי בשבוע הבא תבוטל חובת המסכה במרחב הציבורי, יודגש כי אין איסור.
תשובה מנהל מסע ומתן למחירת חלקו בקידוח תמר במיליארד דולר. בטח הוא יחזיר עכשיו את התספורת לציבור, לא? לא.
המשותפת לא תמליץ על אף אחד. זו סוג של מחמאה עקיפה ליאיר לפיד.
בסקר מאגר מוחות לערוץ 7, 69% ממתפקדי הליכוד תומכים בהצגת מועמד אחר מטעם הליכוד תמורת נתניהו לנשיאות. אז איפה הם?
אברהים צרצור, לשעבר חבר כנסת של רע"מ, יושב ראש התנועה האסלאמית, התחבק היום עם המחבל שרצח את משה תמם. זה רק לידיעת הליכודניקים שמוכנים להכשיר את השרץ.
ברוך קרא, חדשות 13, פרשן המשפטי, שלום.
ערב טוב.
מה העניינים? ערב טוב, ערב טוב. מה הולך להיות, בן, מה הולך להיות בהצהרה הזאת? אני קודם כל מסוכן. מה יהיה?
במה?
בהצהרה הזאת של ביבי, ב5:30.
שמע, יש לנו עוד 18 דקות, אני לא יודע, אני חושב שהוא הולך לענות, אני חושב שהוא הולך לדבר על המשפט, כי כנראה, עוד פעם, זה ספקולציה, כנראה האירוע הקודם, המביש מאוד, אני חושב שכמעט כולם חושבים ככה, שהוא מרכז את כל הממשלה בתוך בית המשפט, תחת סמל בית המשפט והמנורה, אז יכול להיות שהוא פשוט יגיד, הנה, כאילו יענה לכתב, לנאום, ומה שלי ליד בן ארי, או שידבר על ליבו של נפתלי בנט, אני יודע, אלוהים יודע.
או שאולי עכשיו יגיד... או שהוא יתנדב להחליף את ריבלין.
בדיוק. טוב, בוא נראה.
תגיד, כן. נער היית וגם בגרת, אתה, לא, אתה עדיין לא קששת כמו אריה. Mm-hmm. מה משך את עיניך המנוסות שראו כבר הכל היום באירוע, עם הנאום ועם העדות של אילן ישועה?
תראה, אני חושב שהנאום השיג את מטרתו במובן זה שאתה יודע, יש פעמיים תביעה, צריך להגיד גם הגנה, אבל בוודאי תביעה יכולה להראות לבית המשפט את התמונה כולה. בנאום הפתיחה, שבעצם אמירה כללית על מה אנחנו רוצים להראות לכם, ובסיכומים. עד אז נכנסים לכל מיני תתי סעיפים ועדויות ופרטי עדויות שבאמת קשה לראות את התמונה. אני חושב שזה הייתה, זה היה נאום טוב במובן הזה שהוא באמת קשר בין שלושת התיקים, הסביר את הקונצפט, הסביר את הרעיון, הסביר את טובת ההנאה שמלווה למעשה את שלושת התיקים, אפילו גם את תיק אלף, יש שם הקשרים לענייני של עולם התקשורת. אני חושב שזה היה נאום טוב, אבל באמת הדבר היותר חשוב, במקום נאומים ואמירות כאלה ואחרות, הדבר החשוב זה באמת הנושא של העדות. תראה, אילן ישועה הוא בעצם דם מסוימת אבן היסוד של תיק 4000. כאילו כדי להבין את התיק הזה, אתה צריך ללכת לתיק 4000. עכשיו אני יודע, אתה צריך ללכת לעדותו של אילן ישועה. עכשיו, אני יודע שהם מתכננים עליו חקירה נגדית, יקטשו אותו בעיקר אגב עורכי הדין של אלוביץ', אבל יהיה להם קשה במובן הזה שבסוף העדויות של ישועה, כמה שתנסה להכפיש אותו ולהגיד שהוא אינטרסנט ולהגיד שהוא היה לו בונוסים וכל הדברים האלה, בסוף העדות שלו מגובות בוואטסאפים ובהקלטות, הסיפור מגובה. ומבחינה זו לא היו הפתעות גדולות. כן היה מעניין להקשיב לו, כן היה מעניין לראות איך הוא עומד, אתה יודע, גם קצת מתרגש צריך לומר, אבל בסוף כשהוא מדבר על היותו, התחושה שלו כמו אישה מוכה, והתחושה שלו שבעצם הוא הרגיש שהם הפכו להיות מעולפים, והקרדיט שהוא נותן לעיתונאים, לעומת פחות קרדיט אגב, שהוא נותן לו עצמו, שזה הייתה לפחות היום הראשון, אבל בסדר גמור מבחינתו.
עכשיו, אחד הדברים ששמעתי שהוא אמר, זה שהוא אף פעם לא קיבל פנייה מנתניהו או משרה.
נכון, נכון, נכון.
הוא קיבל פניות מאלוביץ', מניר,
מ... נכון, אבל הוא כן אמר, אתה צודק, אתה צודק, אבל הוא כן אמר שאלוביץ' ואיריס אמרו לו שבהרבה מאוד מכירים א', זאת דרישה של נתניהו.
נכון, אם זה היה סרט אמריקאי, היה קופץ העורך דין ואומר, אובג'קשן, זה עדות שמיעה.
א', גם לא בסרט אמריקאי.
כן,
א', לא בסרט אמריקאי, גם היו המון המון התנגדויות, נכון, אבל בסדר, הוא פשוט תיאר, הוא לא אמר, והדבר השני,
אז בעצם אנחנו תלויים בניר חפץ, או באלוביץ'ים
שיבואו ויגידו. אריה, אתה מבין פגיעות חשודה בתיק.
נכון, אבל אם האלוביץ'ים יקומו ויגידו כן, נתניהו אמר לנו, זה סיפור אחד. אבל הם בעצם, האימות של התזה של ישועה, זה שניר חפץ בא ואמר לו, קיבלתי פקודה להוריד את הכתבה הזאת.
זה לא התזה של ישועה, זה התזה של התביעה. זה נכון, ישועה לבד זה לא תיק פלילי. ברור, כי ישועה לבד, אתה יכול לבוא ולהגיד, יש פה מול חנפן שרוצה בסופו של דבר לרצות את נתניהו כי הוא רוצה שנתניהו יחתום. נכון.
מבחינת שלח לחמך כזה.
נכון. ישועה לבד זה לא תיק פלילי, ובוודאי לא נגד נתניהו, וגם פילבר לבד זה לא תיק פלילי אולי נגד נתניהו. מה שצריך לחבר פה זה הדבק בין שני האירועים. הדבק בין שני האירועים נמצא ללא ספק בעדות של ניר חפץ, כי ניר חפץ למעשה נמצא בתפר בין מה שקורה בתוך לשכת ראש הממשלה, בין כל השיחות האלה, הוא גם מתאר את אותה פגישה, אני מזכיר לכם, נגיע לזה בעדות שלו, כן, שאני מתקיימת בבלפור וכו'. מי חפץ הוא עד?
כולל זה ששיגרו אותו מבלפור בבהילות לבית של אלוביץ' להשמיד את הטלפונים אחרי ידיעה בארץ שיש חקירה סמויה נגד נתניהו, עוד לא ידעו מי, אבל הם חשדו שזה אלוביץ', כי זה, אתה יודע, על ראש הגנב בוער וכו'.
נכון, יש, אנחנו נמצאים עכשיו לצורך העניין במתת, כן, בסיקור הזה, בסיקור העובד, בסיקור החיובי, במתת. יש את התמורה שנמצאת ברגולציה שתגיע החל מהעד החמישי והלאה, למרות שיהיו כאילו חזרות גם אחרי זה לעיתונאים וכו', אבל ויש את הדבק, והדבק אני חושב שזה ניר חפץ. עכשיו, רק עוד דבר אחד, שאלת בן, מה תפס אותי? תראה, אני חושב שמה שתפס אותי זה כמובן הניסיון של התביעה לתפוס את האוזניים של השופטים. לתפוס את זה, זה בא לידי ביטוי גם בנאום, וגם בארבעה עדים עכשיו שיהיו, שזה בעצם שרשרת המזון בוואלה, זה מיקרוקוסמוס שרשרת המזון. אילן ישוע, אבירם אלעד, שהוא היה עורך האתר, לאחר מכן מיכל קליין, שהיא ראש מערכת החדשות הייתה, ועד לראשת דסק בשם עמית אשל, שהיא למעשה הוזמנה לחקירה אחרי שנתנה את הסיפור שלה במקור, שזה היה סיפור, מתאר את הדברים פשוט אחד לאחד איך הם קרו, וארבעת העדים האלה בעצם נותנים איזשהו מיקרוקוסמוס של איך זה עבד שם באתר, וזה אמור לתפוס את הקשת של השופטים, קודם כל שתבינו מה קרה שם. אחרי זה יתחילו ללכת לרגולציה ולכל הסיפור הזה, ולתפוס קשת של שופטים זה חשוב במשפט כזה ארוך ומייגע.
כן.
כן,
תגיד, למה ההגנה טענה שהייתה חריגה בנאום הפתיחה של ליאת בן-ארי?
אני חושב שזו טענה, כי כביכול היו שם אמירות לשיטתם שהן לא אמירות משפטיות אלא אמירות ציבוריות. אני חושב שהן היו כמעט, הן היו מאוד מאוד מינוריות, הן היו מאוד מאוד לגיטימיות, וגם באמת השופטים לא גילו קשב רב לטענה הזאת, אני חייב לומר שנשמע על ידי עורכי הדין. שונה אגב מדברים אחרים שכן יש הם גילו קשב, למשל מחר יהיה דיון על הבוקר בנושא קבילות ההקלטות של ישועה וכו', אבל כן אני חושב שהנאום הזה היה לגמרי סביר, ובעצמה ההגנה תעשה הכל כדי להצביע, וזה בסדר, זה עבודה שלהם.
רק התחלנו, אלוהים שישמור. ברוך יקרא, תודה רבה.
תודה רבה.
בוא ננסה לשמוע התרשמות של עורך דין ותיק משופשף שהיה וראה ושמע והגן וטבע וכולי, עורך הדין דוב וייסגלס, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום וברכה.
וגם מסתובב בלשכות של ראשי ממשלה כשלא עצרו אותו. כן. איך אתה מתרשם? בוא נצא רגע מהפוזיציה, מדעתנו זה חושב כך על נתניהו, והוא כך, בסופו של דבר זה היה יום שהתביעה מסמנת בובי?
המענה הטוב יותר לשאלה הזאת צריך שינתן על ידך. מה תכלית הקביעה? זאת אומרת, מה האסטרטגיה הכוללת? יש פה, התביעה טוענת לעסקה של הקלות רגולטוריות מול טובת הנאה שהיא בעצם שליטה באתר ויינט. כאשר טובת ההנאה הניתנת בתמורה להקלות רגולטוריות היא נכס מוחשי כמו כסף, כמו נדלן, כמו דברים שהכל יודעים להעריך את שווים, המצב הוא פשוט, זה השוחד המסורתי. כאשר טובת ההנאה הניתנת בתמורה להקלות רגולטוריות היא מופשטת יותר, התביעה צריכה למלא אותה בנפח, להעניק לה משקל ולהפוך אותה בעצם להוויה מוחשית. גם תומכיו של מר נתניהו מבינים זאת, ולכן בשיח הציבורי, להבדיל בשיח המשפטי, התפתח הדיבור של 2.5 כתבות חיוביות. למילים אחרות, 2.5 כתבות חיוביות אינן יכולות לראות כתובת חנאה שקולה, או התובת הרעה שניתנה תמורת הקלות רגולטוריות. התחילה התביעה היום, ולדעתי בהצלחה להראות, שזה לא עניין של כתבה נוחה או כתבה פחות נוחה, אלא בעצם באתר חדשות, של פי דברי העד, היה הנחשב ביותר בארץ בתקופתו, או לפחות כמות הכניסות אליו הייתה הגדולה ביותר, דה פקטו נמסר לשליטת משפחת נתניהו. וזה ממלא את הדיבור טובת הנאה במשקל, בנפח, בכמות ובמהות, והופך את זה, או מסב אותו, לאותה טובת הנאה שהדין דורש כתנאי להרשעה בשוחד.
עורך הדין וייסגלס, תומכי נתניהו טוענים, זה תמיד היה כך? כל ראשי הממשלה והפוליטיקאים היו מתקשרים למערכות עיתונאים, מנסים לשנות את כתבה כזו או אחרת.
נכון.
אבל פה יש לנו באמת עניין של בעל שליטה לכאורה באמצעים חשובים למשפחת אלוביץ'. השאלה היא מה ההבדל בין זה לבין בן גוריון, שהוא בוודאי במפאי המוציא והמביא, שמרים טלפון להרצל ברגר, עורך דבר, ואומר לו תכתוב ככה ולא תכתוב ככה, והוא יודע שהוא יכול לסגור לו את העיתון מחר.
אם ידידי, אם מסתבר שבתמורה לאותה בקשה מהרצל ברגר עליו השלום, לכתבה הזו...
איך זה ששניכם יודעים איזה הרצל ברגר ואני לא? איפה שלפתם את היהודי הזה?
אל תשכח שלהפרש הגילים בינך לבינינו...
יש משקל.
יש משקל ויהיה ביטוי בהמשך הרעיון. בכל אופן, אם הפנייה להרצל... אם בן גוריון פנה להרצל ברגר, והוא הוריד כתבה או הוסיף כתבה, אין בכך... שום דבר פלילי, אבל אם יסתבר שאותה בן גוריון הורה לשחרר מטען נייר עבור דבר ללא תשלום מיסים, זה הפך לעבירת שוחד.
אפילו לשחרר מטען נייר, כי היה קיצוב על נייר.
לא היה בכלל נייר.
על זה אני מדבר, על זה אני מדבר.
אתם רוצים רגע, תגיד, דובי, מה אתה זוכר מדוב יוסף? בואו נקיים על זה שיחה, משר הצנע. אגב, אריה, לשאלתך החשובה את עורך דין וייסגלס, קודם כל סיפר היום ישועה, שהוא קיבל בכל 13 השנים שהוא עמד בראש וואלה, הוא לא קיבל פניות, יש פניות מפוליטיקאים, גם אני מקבל פניות מפוליטיקאים, אבל הוא קיבל שבוע אחד במשפחת נתניהו, מה שהוא קיבל בכל 13 השנים, שלא נדבר על המיליארד חתימה על עסקת בזק.
אבל חברים, אל תטעו, זו משוואה שיש בה שני עברים. עצם הפנייה של נושא משרד ציבורי אל גורם מסחרי, לא הוסיף כתבה, לעלות כתבה, גם אם לכשעצמה היא עניין פסול בהיבט הציבורי מוסרי, בנסיבות קיצוניות היא יכולה להגיע לידי הפרת אמונים. אם אין לציבה מפת של טובת הנאה הזורם בכיוון הנגדי, אין בכך חברה פלילית. לכן עניינו של בן גוריון עליו השלום, או של כל אחד מראשי הממשלה הקודמים, איננו רלוונטי. אם יוכח שאחד מקודמיו של מר נתניהו ביקש כתבה או הסיר כתבה, הוא במקביל פעל להעניק טובת הנאה רגולטורית לבעל אמצעי התקשורת, זו סיטואציה זהה שהיא פלילית.
אני מעדכן רגע, בלי קשר לרעיון הזה, שמרץ התחלפה עם המשותפת אצל הנשיא, כדי שהם יהיו אחרי סער. ואז אם שר ימליץ על הפיד, גם אם ימליץ... בקיצור, יש שם דרמה בהמלצות, אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר. ארי, יש לך עוד שאלה? כי יש כמה שאלות, עורדין וייסגלס.
לא, לא, זה בסדר, בסדר.
תגיד, מה יכולה עכשיו, אתה הרי היית סנגור ותיק ומשופשף, מה ההגנה עכשיו צריך להיות לדעתך הקו שלה? אפרופו, נניח להגיד בעצם מה שארי דיבר מקודם, המרואיין הקודם, בסדר, אבל זה לא נתניהו ושרה שביקשו את כל ה... אולי זה בסדר, זה מול שרוצה להתחנף, למשל, ואם יש לך עוד רעיונות.
אני חושב שברור לכל, ונדמי לי שאפילו מר ישוע הקפיד לומר זאת בדבריו, אין ולא היה קשר בין ישוע ומר נתניהו. כלומר, אם לכאורה הסתבר ששלל הדרישות, הבקשות, הפניות, להסיר כתבות, להוסיף כתבות, לפטר עיתונאי, להוסיף עיתונאי, זאת הייתה יוזמה של מר אלוביץ' באופן שמר נתניהו לא ידע על כך, או לא היה מודע לכך, זאת בהחלט הגנה. נדמה לי שזה לא המצב בחומר הראייה, אבל הדברים האלה התבררו. נדמה לי, לפחות על פי מה
שפרסם, לסיום, אתה מתחבר לאמירה שאומר אותה כל הזמן אמנון אברמוביץ', אנחנו יודעים שתיק אלף, אם הם לא ירשיעו בתיק אלף, הם באמת יהיו רשלנים, זה תיק של הרשעה, אבל אברמוביץ' עובר, 2000 זה אניגמה מבחינתי, אברמוביץ' אומר על 4,000, יש כאן עבודה לסנגורים, זאת אומרת, אפשר להביא פה תוצאה, אתה מסכים עם זה?
תראה, קשה לי לראות מצב שבו אברמוביץ' יכול להביא סוללת עדים, שתסתור מיני הווי כל דבר שאמרו את זה התביעה, שלפעמים זה המצב במשפח פלילי, בדומה למשחק כדורגל, קבוצה מול קבוצה. הסנגוריה, המיטב שהיא יכולה לעשות, זה לנסות ולשחוק את ראיות התביעה, בטענות פורמליות, בטענות של עקבילות, ובעיקר ניסיון להפחית ממהימנותם של עדי התביעה, ובעיקר עדי המדינה, שלוהם אותה נקודת מצלב ב-X הזה, כן? שעדותם היא הקושרת בין טובות ההנאה הרגולטוריות ובין התמורה...
צריך להדגיש ששלושת עדי המדינה, סליחה, אילן ישועה הוא לא עד מדינה, אבל שני העדים הנוספים, ניר חפץ ושלמה פילבר, שהיה מנכ"ל משרד התקשורת, הם אלה שמחברים את כל הפאזל, כמו שאמרת מקודם, והמטרה תהיה פשוט להטיש אותם ואולי למצוא סדקים.
הם אלה שהופכים את הקווים העלולים להיות מקבילים לאיקס. כלומר, שהנותן והמקבל ידעו כל אחד על הנתינה ועל הקבלה בכל רגע נתון.
וצריך להוכיח כוונה פלילית, נכון? זה החלק הקשה פה. היסוד הנפשי, מה שנקרא.
אני מבקש באמת להיות זהיר בשביל שזה דברים. אם אני זוכר מתוך ה... החומרים שפורסמו, נדמה לי שמר פילבר לא היה מודע, נאמר, לצד האחד של המשוואה, כלומר, הוא קיבל הנחיה להעניק הקלות רגולטוריות למר נתניהו, אבל אם תכונן עם התנתי, הוא לא בהכרח ידע על התמורה הזורמת, נקרא לזה כך, מוואלה.
הוא לא יכול לא לדעת, כשנתניהו חותם על כל עסקאות שהוא הרגולטור שלהם, בוודאי שהוא ידע. והעדות שלו, הדרמה בעדות שלו זה שהוא מספר, הדרמה בעדות שלו, דובי, זה שהוא מספר לחוקרים שהייתה לו פגישה עם נתניהו, איך שהם השתלטו על משרד התקשורת ב-2015 מיד אחרי הבחירות, ונתניהו אמר לו, תדאג שהמחירים לא ירדו בבזק, ואפילו עשה תנועה מסוימת עם היד, ואולי העדות הזו חלשה, אבל לאחרונה נמצא פתק, נמצא פתקה בכתב ידו שמשחזר את הפגישה הזו, שככה יש גם משהו תומך לעדות הזו.
לא, לא, אולי לא הבאתי את עצמי. הפגישה הזאת ידועה ומצא ונניח, כי לצורך השיחה שמה נתניהו הורה לו להיטיב עם בזק. לא נטען שמר פילבר ידע באותה פגישה שבתמורה לאותה הטבה שהוא מר פילבר אמור לתת לבזק, מה נתניהו מקבל בוואלה נכסים תקשורתיים אלה או אחרים.
ברור. טוב.
מאידך כיסא, יש עדויות אחרות שמתארות את הפניות לוואלה, את הדרישות מוואלה, כלומר, שהמעיד יודע על הנכסים התקשורתיים שקיבל נתניהו, אולי לא בהכרח יודע על התמורה הרגולטורית, אבל שלוקחים את שני תורי העדים, נדמה לכאורה שהאלה שעומדים בראש הטור הזה והטור הזה, כלומר מר נתניהו ומר אלוביץ', בהחלט יודעים שיש פה, נקרא לזה איקס, שיש פה דבר תמורת דבר. כמובן,
אני מעביר איקס גם על הרעיון, כי זה נגמר הזמן.
אם ההגנה תשחוק את זה, אז...
אז תשחקה את זה. תודה רבה לך על ההערות האלה באלף, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
ספי ועדי, חדשות 13, אהלן.
אהלן חברים, מה נשמע? ערב טוב.
מתפתחת לדרמה בבית הנשיא? אני רואה שהמרץ התחלפה עם המשותפת, לחכות לראות מה ימליץ ההוא ומה תמליץ ההיא, איפה זה עומד?
אני מרשה לעצמי לומר שבגזרת גדעון סער אתה אולי ידע לחדש יותר ממני. אנחנו נמתינים לראות האם גדעון סער בעצם מפתיע ומחליט להמליץ על בנט. אם הוא ממליץ על לפיד.
על לפיד, כן.
אם הוא ממליץ על לפיד, ושני חברי סיעת תעל של אחמד טיבי, גם הם ממליצים על לפיד, ולפיד הוא כפת נתניהו. כלומר, הוא עומד על 53 ממליצים, נתניהו עומד על 52. וכן, ועושה רושם, לפחות ככל שידים הסגת, שהעניין הזה עדיין לא חלוט. יש התייעצויות, ואם נפלה החלטה, היא נפלה החלטה, היא נפלה לפני כמה דקות, ואנחנו נצא לברר אותה מה יקדם.
אבל עושה רושם שהנשיא כבר הכשיר את הקרקע בשאלה שלו על, על השפעות של היבטים ערכיים בשיקול, לא. שגם אם לנתניהו יהיו יותר ממליצים, הוא לא חייב להמליץ עליו.
את ההזדמנות הזאת, זה לא איזושהי גחמה סנטימנטלית של הנשיא ביחס למועמד כזה או אחר. בסוף, האמירה שלו נשענת על אמירה של כמה משופטי בג"ץ. וראשם המשנה לנשיאה מלצר באותו בגץ מפורסם של 11-0 וחוגם אותו, אותו בגץ
כן.
שהכשיר את נתניהו כמועמד
בסופו של דבר שנתניהו יכול
נכון, אז בוא נשים את האצבע על ההבדל באותן הערות, בין היתר של השופט מלצר, נכתב, אנחנו מכשירים את נתניהו, מהסיבה הפשוטה שזה מעשה פוליטי. אז הכנסת היא זו שהטילה את המנדט על נתניהו. אני מזכיר לכם מה קרה בפעם הקודמת, הנשיא מעולם לא הטיל את המנדט על נתניהו עד היום כנאשם בפלילים. זה לא קרה, הוא הטיל את זה על גנץ והעביר את זה לכנסת.
נכון, אבל הנשיא יודע שנאשם בפלילים הוא חף מפשע עד שהורשע.
א', אני בוודאי מצטרף לאמירה שלך, כי לא ניתן לפתור אותה ולחלוק עליה, זה בוודאי נכון. אבל באותו בגץ, אמרו כמה שופטים, באופן כזה או אחר, גם מלצר, גם חיות וגם דפנה ברק ערב, שאילו היה מדובר במצב שבו הנשיא נטל על עצמו שיקול דעת, והטיל את המנדט על נאשם בפלילים, אז היה לנו פתח להתערב. במצב שבו הכנסת עושה את זה, ידנו גבולה.
אתה בעצם אומר שהבגץ ההוא בכלל לא רלוונטי לעניין הטלת הנשיא, אבל אני בכלל חושב שהוויכוח ביניכם או ההידיינות היא מיותרת, כי אני חושב שגם ריבלין גם ריבלין מאוד רוצה. רגע שנייה,
אני לא נוקט פה שום עמדה ערכית, אני רק מסביר את המצב המשפטי. הנשיא בעצם הציג איזושהי סיטואציה משפטית שקיימת, היא לא ערכית.
ברור, לא, לזה התכוונתי, גם הוויכוח המשפטי, אבל ריבלין מאוד רוצה שיהיו לו יותר מנדטים, הוא לא רוצה לתת את המנדט לנתניהו, יש לו עם זה כאב בטן, לא ברמה האישית, ברמה הערכית, אבל אם ללפיד יהיה כל אחד יותר, זה יפתור אותו מכל האומץ הזה, והסתבכות הזאת עם כל הימני ימין, ולכן זה חשוב.
נכון, אבל פה השאלה, מה החליט לעשות גדעון סער?
אגב, אני מאמר, לא יודע, לא יודע, מאמר שסער ימליץ על לפיד. אם הוא, נטו, לא דיברתי עם אף אחד בשלוש שעות האחרונות.
אז אם סער ממליץ על לפיד, אז במידה רבה זה מוציא לריבלין את הארמוני מהאש.
כי אז גם טיבי ימליץ עליו?
שניים.
נכון, אבל זו בדיוק ההתלבטות של סער, מעבר להתחייבויות שלו במערכת הבחירות, שלפיד לא יהיה ראש ממשלה וכו', ושראש ממשלה צריך להגיע מהימין, זה אירוע, זה כמעט בפריים אחד. גם סער ממליץ על לפיד וגם אחמד טיבי ממליץ על לפיד, וזה מחיר שהוא משלם בשלב מוקדם, אולי מוקדם מדי. מצד שני, זה יכול להיות אסטרטגי כפי שהסביר בן עכשיו. ולכן הדקות האלה הן דקות דרמטיות.
טוב, אני חושב שהעברנו את גודל הדרמה. ספי, תודה.
וריבלין אמר עוד משפט שהוא גם במצב הזה הוא לא רואה הרכבת ממשלה.
אם זה לא מגיע לבנט, כולנו יכולים להצטרף לדעתו על פניו, כן? אנחנו שמענו את
הרכבת. אבל למה אתה חייב לפזר לספי מלך על הפצעים? ספי, תודה.
אריה תמיד היה נשמע.
ברור.
יאללה חברים, ביי.
חבר הכנסת ניסים וטורי, ליכוד, שלום.
שלום.
אהלן, שלום, שלום.
ערב טוב.
רגע, אני מנסה, אני לא זוכר באמת, אתה בכנסת הבאה בפנים או בחוץ?
בחוץ.
אז היה נו היום האחרון שלך.
כן.
אז עוד יש לך חסינות, תגיד מה שאתה רוצה.
אני נתת היום.
תגיד, סקר מהבוקר שלנו כאן, של פאנלס, הראה שרוב הציבור מתנגד למינוי נתניהו לנשיא, 50 נגד 30, משהו כזה. וסקר של שווקים פנורמה, שאני כבר לא זוכר איפה ראיתי, הקראנו אותו פה, בתחילת תוכנית, 69% ממצביעי הליכוד חושבים שצריך שמישהו אחר ירכיב את הממשלה מתוך הליכוד. אני מניח שלא זורם עם כל זה.
לא. כי כרגע הסקר הכי נכון בליכוד הוא הפריימריז. זה די מקודש, כן? לא תגיד קדוש, אבל זה די מקודש. והפריימריז קובע בעצם, ולי זה חשוב, כאחד שנבחר בפריימריז, אתה יודע, יש כמה ששוריינות בלי פריימריז, ואני נגד זה, נגד הדברים האלו, ולכן בפריימריז קובעים מי יושב ראש המפלגה.
נכון, מי אבל ברשימה, אם נוצר פקק לאומי, אם נוצר פקק לאומי, ויש מוצא למינוי נשיא, לבחירת נשיא, אז אולי זה מוצא מכובד.
וזה נותן לך ממשלת ימין מלא מלא.
תראה, לא כל פעם שיש פקק צריך למצוא את הפתרון אצל נתניהו. אני חושב שאפשר למצוא את הפתרון גם במקומות אחרים. הפקק הוא לא נתניהו. הפקק הוא השנאה לנתניהו.
אפשר להציע את מנסור עבאס לנשיא, אבל זה לא פותח את הפקק.
נכון, נכון, אבל לא, לא צריך, אני אומר עוד פעם, תפקיד הנשיא לא צריך שימוש כדי לפתוח פקקים. אתה יודע, שר תחבורה טוב פותח פקקים גם בלי נשיא. זה אחד. עכשיו, עצם הנשיאות זה משהו שהוא מיותר מסתבר. זאת אומרת, אם אנחנו דנים בזה שנתניהו, הפתרון לשלוח אותו לנשיאות, לשלוח, אני אומר, במרכאות, לא מבחינת הימין, אני מדבר מבחינת השמאל כרגע, כדי לפתור את הפקק.
ניסים, בא לך, רגע, שנייה. ניסים, בא לך לשמוע את נתניהו עכשיו, הוא התחיל לדבר.
אין בעיה.
יאללה, הנה.
אני איתכם.
הדליפה הדלפות פליליות ומגמתיות בהיקף אדיר, כשחומרי החקירה היו רק בידיה. והגרוע מכל, היא שחתה עדים באיומים קשים עד כדי פירוק משפחותיהם. השימוש הפסול שהפרקליטות עשתה בכוח השלטוני שלה הוא הפגיעה האמיתית בשלטון החוק, בתואר המידות, בדמוקרטיה. היום קיבלנו לכך דוגמה נוספת. הפרקליטות הביאה את תביעה שמחק שיחות בטלפון הנייד שלו. במשך חודשים ארוכים אנחנו מבקשים מהתביעה לקבל גישה לטלפון הזה, וזאת כדי לשחזר את השיחות שנמחקו. הפרקליטות ניהלה מלחמת חורמה שנועדה למנוע מאיתנו גישה למכשיר שלו. היא גם התעקשה שלא ניתן לשחזר את השיחות הללו. אנחנו נאלצנו להגיע עד בית המשפט העליון כדי לאפשר לנו גישה לשיחות שנמחקו. והנה, אפלה ופלה. תוך זמן קצר, השיחות שנמחקו שוחזרו. ואז גם הבנו למה לא הצליחו במרכאות, כן, למצוא את השיחות. כי ההקלטות שהגיעו לידינו סותרות את התזה הבסיסית של הפרקליטות. בהקלטה של שיחה שנמחקה, שומעים את איריס אלוביץ' אומרת למנכ״ל וואלה, אילן יהושע, ואני מצטט, הייתי רוצה לראות את אתר וואלה מאוזן מבחינת ימין-שמאל. תקשיבו טוב. לא סיקור אוהד, לא סיקור מוטה, סיקור מאוזן. הפוך לחלוטין ממה שהתביעה טוענת. וזאת רק אחת מהשיחות שנמחקו וששוחזרו. מה עוד נמחק? מה עוד מסתירים? ובכן, דבר אחד אי אפשר להסתיר. כך נראה שימוש פסול בכוח שלטוני. כך מנסים להפיל ראש ממשלה חזק מהימין. כך נראה ניסיון הפיכה שלטוני. לא במקרה הפרקליטות הגישה את כתב החשדות חודש בלבד לפני בחירות מועד א'. לא במקרה היא הגישה גם את כתב האישום חודש בלבד לפני מועד בחירות
ג'. רוב הדברים האלה כבר שמענו.
זה נאום התשובה של הסנגוריה, רק מוקדם ולא בין כותלי בית המשפט.
אגב, הסיפור של שיברה באמת על לחצים על ישוע, זה פורסם. השיחה שהוא טוען שנמחקה פורסמה, שבהתחלה היא אמרה איריס אלוביץ', אני מכיר את הציטוט הזה, אנחנו רוצים שאתר יהיה יותר מאוזן. אבל ניסים וטורי, אנחנו איתך ביומך האחרון כחבר כנסת מטעם הליכוד. תשמע, אני חושב, אתה יודע, כפי שראינו איך הסתירו את חלק מכם בקמפיין, שהגישה הזו להסתער עם כלשונים על המערכת, במקום, אתה יודע, יש לך סנגורים, הם ישאלו את השאלות, יענו את התשובות, יעשו חקירה נגדית, יציגו עדים, במקום זה ללכת ולדבר על הפיכה שלטונית, כשבעצם כל האנשים שאתה מינית, אנשי ימין אגב, כולם מנסים להדיח אותך, למה? כדי שרביב דרוקר יכתוב עליהם משפט טוב, זה לא הגיוני.
תראה, זה לא, אני לא חושב שזה העניין פה כרגע, אין פה ימין שמאל, יש פה נגד ביבי ובעד ביבי. אתה מבין? רק לא ביבי. יש כאן המון שנאה. עכשיו, לגבי הפרקליטות, מה שאתה אומר, הם לא נתנו לו סיבה לרחוב להבין שיש פה, תשמע, משפט אמת. כן? אני אסביר לך למה. כי מהשלב הראשון, מה כל כך קשה לבוא ליועץ המשפטי לממשלה ולבקש אישור לנהל חקירה? נגד ראש ממשלה, אתה מבין? הם לא עשו את זה.
הם עשו את זה.
עכשיו, לאחר הדברים,
ניסים, זה לא נכון. זה נבדק, וזה זה הגיע לבית המשפט, ובית המשפט יישאר להמשיך.
לא, זה מרור בזה הסכמה כזאת, לא בכתב.
נכון, ואם תבדוק את החוק, תראה שהוא לא דורש, החוק לא דורש הסכמה בכתב, בוודאות אני אומר לך את זה, הוא דורש הסכמה. אבל אנחנו יודעים לשוליים.
זה הסיבה, אם ניסים וטורי או בן כספית היו עומדים במשפט ולא היה אישור בכתב, אני לא מאמין שהיה שופט בישראל שממשיך את הדיון הזה מלכתחילה. אוקיי, יש כאן הגנה מן הצדק שמגיע לנאשם כלשהו, ובטח שלראש ממשלה שמכהן, צריך להיות לו דין שווה, כמו כולם. תמיד לא נתנו לנו אפילו גם, תמיד לקבל את זה כדבר, ולכן אומרים יש פה הפיכה שלטונית, כי זה הרושם, זה אתה אמר שנוצר מההליך הזה.
אתה יודע, כמי שעקב אחרי התיקים האלה, ואני מכיר אותם, היו פה, הסיפור הוא הפוך. היו פה כל כך הרבה הנחות שקיבל ראש הממשלה לאורך הדרך, בגלל שבאמת היועץ המשפטי זה איש שבא מחצרו, ואני אגיד לך, אתה יודע מה, בוא לא ניכנס לרזולוציות האלה, אבל איך יכול להיות שאתם באים ומנופפים, ובצדק גמור מבחינתכם, ואני הרכנתי את ראשי בפני ההחלטה הזו, למרות שאני חושב שהיא לא נכונה, על הסגירה של פרשת הצוללות מבחינת נתניהו, אבל כשיש פתיחה של פרשות אחרות מבחינת נתניהו, או זה הפיכה שלטונית. אי אפשר אבל... לשחק רק על חצי מגרש.
אבל בדיוק, זה מה שאני אגיד לך, אתה לא יכול לשחק על חצי מגרש ולהגיד, כשסוגרים תיק נגד נתניהו, לא, זה לא פייר. וכשפותחים את התיק נגד נתניהו, זה האמת.
מה זאת אומרת? לא, אף אחד לא אומר את זה.
זה בדיוק במילים שלך.
אבל מה פתאום, אפילו?
בעצם הציון...
לא, אני מכיר את ראשי.
שהיה צריך לחקור את נתניהו בעניין הצוללות.
אני.
כן, אותי אם אני טועה.
נכון, אז בדיוק אני אומר לך, בדיוק תהפוך את המטבע לצד שני.
ברור.
אתה אומר שהיה צריך לחקור, אבל לא חקר, אז יש לך טענה לגבי זה.
לא, אתם שניכם לא הבנתם מה אני אומר, וזה מעצבן אותי. סתם, ברמה שאני לא הצלחתי להסביר. אני, אישית... לא, לא, אני כנראה קשלתי פה בהסבר. אני אישית, כן. מכיר טוב את פרשת הצוללות, נטלתי חלק בחשיפתה. אני חושב שצריך היה לחקור את נתניהו. היועץ המשפטי החליט אחרת, למרות מה שאני חושב, אני מרכין את ראשי, כי אלה כללי המשחק. ואתם מנופפים בהחלטה של מנדלבליט בצוללות, עושים מזה קמפיין שלם, הנה הצדיק שלנו, אבל כשמנדלבליט מחליט משהו שאתם לא מסכימים איתו בפרשות אחרות, אז זהו, זה הפיכה שלטונית. אז זה לא יכול ללכת, זה או כן או לא.
חבר כנסת ניסים וטורי, תרשה לי שאלה אחת לא על המשפט. היו היום התייעצויות בבית הנשיא. אתה חושב שהנשיא נקט עמדה פוליטית או נוקט עמדה פוליטית?
תשמע, זה כל כך שקוף שבאים ואומרים לו, אנחנו ממליצים על נתניהו, אז הוא אומר להם, אם נציג אחר מהליכוד היה מועמד, רגע, אבל אתם תומכים, ממליצים על נתניהו בגלל שהוא מהליכוד, או בגלל שזה נתניהו עצמו. אתה מבין? וכל מיני דברים שהוא אומר שנגמרה הדמוקרטיה, מצטה את עצמה הדמוקרטיה בארבע מערכות בחירות האחרונות. מה זאת אומרת? הדמוקרטיה לעולם לא ממצה את עצמה. גם אם אין פה הכרעה מוחלטת של הבוחר, עדיין יש כאן דמוקרטיה. אנחנו מדינה דמוקרטית בהגדרה. לא בגלל...
ניסים, אני לא חושב שהנשיא מנסה להכריז על דיקטטורה, אבל אני חושב שכל ההתנפלות עליו הדי מטורללת לדעתי, היא עוד שגיאה, כי הרי בסופו של דבר, אחרי שראש הממשלה בקולו הכריז על מזימת המאה, הנשיא בכל הפעמים הטיל עליו, ואפילו יותר מזה, הוא הכעיס הרבה מאוד בצד השני, כשהוא הגה את מתווה הנשיא לשיטתו של נתניהו בסבב ב', ואחר כך קרא לגנץ להצטרף לנתניהו בסבב ג', ומכל המזימות האלה בסוף נשארת רק יבבה. וזכותו לחשוב, מכיוון שהוא רואה שאנחנו שוב במבוי סתום, לשאול את כל השאלות הנוספות, כי החוק מעניק לו שיקול דעת. למה כל דבר זה קונספירציה? זה מה שמשגע אותי.
לא, אז בואו נגיד שישאל את ליברמן כשהוא ממליץ על לפיד, רגע, ואם זה לא לפיד, אז אולי, ואם מישהו אחר ממפלגת מנדאו, נגיד...
אני חושב שהוא שאל, ואיפה אתה יודע מה הוא שאל את ליברמן?
הוא לא שאל, לא, לא, את זה ראיתי, את זה ראיתי, הייתי בכנסת בלשכה.
לא, זה כנראה ליברמן יותר ברור לו מאחרים. ליכוד זה באמת הניקמה.
מה לא ברור? אז רגע, אז יש כאן זיזול באינטליגנציה של ש"ס, למה? בגלל שהם חרדים?
חלילה, ש"ס הרבה יותר מזוהים. ש"ס מזוהים אמרו רק ביבי נקודה סוף. ליברמן גם, אגב, רק לא ביבי נקודה סוף.
אז היה חפירה שם, אתה יודע, פגשתי עכשיו את חבר כנסת מלכיאלי בכנסת, ואומר לי, אני אומר לו רק נתניהו, אז הוא אומר לי, ואם ככה וככה, אומר לו, רק נתניהו, אומר, אמרתי לו את זה ארבע פעמים, חזרתי אחרי הדבר הזה, אז זאת אומרת, גם שאומרים נתניהו, חבר'ה, יש אנשים שתומכים בנתניהו, תפנימו את זה, וצריך להפסיק את השנאה בין כולם.
חבר כנסת ניסים וטורי, להפסיק את השנאה בין כולם אפשר, אני מציע לך לדבר עם נתן אשל, לשאול אותו למה הוא אמר שהשנאה זה כלי בקמפיין שלנו.
אני לא מסכים עם כל התומכים של נתניהו, אני אומר
לך,
אני בסגנון אחר, נחרץ, אבל באמת, משתדל להיות בסדר.
יאללה, תודה להתראות.
תודה רבה וניפגש בכנסת.
אינשאללה. שמע, התחרבשה לנו קצת התוכנית בגלל כל האירועים, אבל זה, בוא, עם כל הציניות, זה באמת אחד הימים...
היו כמה שיחות מעניינות.
מה?
למשל, השיחה עם דובי וייסקלס.
מה למטה מן אני שואל ברצינות?
אני חושב שדובי וייסקלס, למרות שיש לו עמדה פוליטית ידועה, אבל...
הוא לא אוהב את נתניהו, כן.
הוא לא אוהב את נתניהו, אבל הוא נתן ניתוח משפטי מעניין של מה אפשר ומה אי אפשר, וכשאמרת לו, שחק את תפקיד הסנגור, הוא נגע בנקודות שהסנגוריה בלי ספק תטפל בהן.
בסוף סנגור זה סנגור, אתה אומר. לא, אבל תשמע, אתה צודק לגמרי. גם אני, שאני לכאורה מאוד משפטן, הבנתי ממנו את הרוח של הדברים. ואני חושב שלתביעה היה היום יום טוב, אבל לא מפתיע. ועוד רבה הדרך, תשמע, אני כל כך מקווה שהוא יבין, אני חושב, אני לא מוכן להתערב על זה, שהוא בתהליך של הפנמה של מצבו, ואני מתפלל, אני בטוח שאתה מצטרף אליי, שהוא יחתור מתישהו לעסקת טיעון מהירה.
או עסקת טיעון או נשיאות. עכשיו, אני יודע
אתה תתמוך בנשיאות?
אני חושב שכן,
בכאבי
בטן, כי אני חושב שגם אתה לא שולל את האפשרות, רק בשביל...
אבל זה, אריה, זה מחריד. זה הופך את בית הנשיא למקלט. תחשוב על זה רגע.
עכשיו, תחשוב על זה ככה. הנשיא היום אמר היבטים ערכיים. אתה רוצה לראות את נתניהו שם מפעיל את ההיבטים הערכיים שלו?
לא, חכה, ומה עם הציוץ של איוב קרא שהוא תומך בהפיכתו של נתניהו לנשיא, בתנאי שזה יכלול שינוי חוקתי שהנשיא יקבל את סמכויות ראש הממשלה ואז הכל בסדר. אתה מבין, אנחנו פה באיזשהו...
זה רעיון, זה פוטיניזציה של המשטר בישראל. אתה עובר מתפקיד ראש הממשלה לתפקיד נשיא עם הסמכויות.
ויותר מזה, הוא ימשיך לשלוט בשיאה של 30 ח"כים מבחוץ כנשיא, ולהטריל את המערכת כולה. אתה יודע, האיש הוא לא שוקט על שמריו. אתה לעולם לא תקבל אדם שיחזור לכלל המשחק, לכבד גם את יריביו, וגם את בעלי בריתו, ולשחק, אתה יודע, זה, מצד אחד, כל דבר שילחץ על כפתור האוף של הטירוף שאנחנו נמצאים בו, מקובל
זה
עליי.
זה פותר את הפקק. כלומר, אם מדבר על פקק שלטוני ומשבר חוקתי אמיתי שיש בישראל בשנתיים האחרונות, זה פותר את הפקק.
אבל, אתה יודע, כשאומרים לה, אל תחוקקו את חוקי השחיתות כי הם פרסונליים, ההליכה שלו לנשיא מצריכה שינוי חוק יסוד הנשיא. הם רוצים שההצבעה לא תהיה חשאית כדי למנוע פשלה, כי הרי כולם יצביעו נגדו.
לא,
הוא לא,
לא
בן
זה,
אדם פופולרי.
זה לא צריך להיות. אבל אני מדבר על העיקרון. האם שיגרו לבית הנשיא זה... מוצא מהפקק, לדעתי כן.
טוב, זה מעניין, אין לי דעה סופית. עורך ומפיק אסף נבוא, אחרי לשידור איציק אהרון, עורך בדיגיטל ג'וני דוב, אחרינו ספורט עם קופון ומליניאק. מחר עוד יום, ואנחנו משדרים מחר מהכנסת, אתה, ואני מ-4 עד 6.
מ-4 עד 6, עם החדשים והישנים, ומה הם אומרים.
בדיוק.
יהיה מעניין.
ביי.